כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, היום שלל ענייני מדע וידע, וגם היום אנחנו כמובן עוקבים אחרי המצב הביטחוני, נשדר כאן מבזקים ועדכונים ככל שיהיה צורך. ונמצאת איתנו כאן באולפן יושבת ראש האגודה הישראלית ללימודי יפן, המכללה האקדמית בית ברל, דוקטור סיגל בן רפאל גלנטי, שלום לך.
שלום רב.
מדוע אנחנו מארחים אותך כאן באולפן? כי התבשרנו שקיסר יפן בין ה-85 פרש מכס המלוכה לטובת בנו הצעיר בין ה-59, זה היה בשבוע שעבר, היה טקס רשמי שנערך בטוקיו, שגם היה בשלל אתרי החדשות, שבו הקיסר הנכנס, כמובן בנו של הקיסר, נשבע לפעול לפי החוקה, ולמלא את תפקידיו כסמל המדינה ואחדות העם היפני וכו'. וזה אירוע נדיר יחסית, ואנחנו מיד נבין מדוע מדובר באירוע שלא קורה לעתים קרובות, ונעסוק בעוד עניינים. חברת בלו אוריג'ן של המיליארדר ומייסד אמזון ג'ף בזוס ערכה בסוף השבוע הזה ניסוי מוצלח ברקטה שאמורה בעתיד לשאת תיירים לחלל. הרקטה שוגעה מטקסס והכילה קפסולה, הפעם ריקה כמובן ללא התיירים, כי זהו ניסוי. אז האם אנחנו עדים למרוץ בין ג'ף בזוס לבין מיליארדר אחר שדיברנו עליו, אילון מאסק וחברת ספייס איקס בתחום התיירות בחלל? אגב, חברת ספייס איקס בשבת שיגרה בהצלחה 2.5 טונות של הספקה וציוד לתחנת החלל הבינלאומית באמצעות הטיל פלקון 9. וזה קרה אחרי כמה דחיות ועיכובים של השיגור. השיגור היה בקייפ קנברל בפלורידה, והרקטה שווה לכדור הארץ לשימוש חוזר. היא נחתה על גבי פלטפורמה צפה בים. שווה לכם לראות, זה מדהים איך הרקטות האלה חוזרות למקומן. אז אנחנו מיד נדבר על המירוץ בין ג'ף בזוס לבין אילון מאסק. וגם חוקרים מאוניברסיטת טקסס הצליחו להצמיח מחדש סחוס בבני אדם תוך שימוש בננו חלקיקים. מיד נבין מה זה אומר. וגם התוכנית שתפתור את בעיית הצפיפות בישראל, קניונים ורחובות מסחריים מתחת לאדמה. ועוד עניינים, העורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדרה לויקר, המפיק הוא אבי שמאי, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. אנחנו עוברים ליפן. שלום לך, יושבת ראש האגודה הישראלית ללימודי יפן, המכללה האקדמית בית ברל, דוקטור סיגל בן רפאל גלנטי, שלום לך.
שלום, שלום.
טוב, למה הקיסר, יש לי פה אין ספור שאלות שקשורות ליפן, בין היתר שאלות שכבר קיבלנו על הכיבוש האמריקאי ביפן, שלא רבים יודעים, אבל היה שם כיבוש כזה. כן. אז בואי נתחיל מהפרישה של הקיסר. אוקיי. מה קרה בשבוע שעבר? למה לפרוש?
אז הקיסר הזה הוא כבר קיסר משנת 89, זאת אומרת שהוא כבר קצת יותר מ-30 שנה, והוא לא אדם בריא, והוא אדם זקן ועייף, והוא רוצה סוף סוף קצת להיות במצב כזה של חיים פרטיים, דבר שהוא לא כל כך מכיר כבר הרבה שנים.
מעניין.
אז הוא החליט בצורה חריגה ממה שמקובל, לפרוש, נגיד את זה ככה, בסוג של טרם עת.
עכשיו, כי בדרך כלל זה עד המוות?
מה?
בדרך כלל זה עד המוות, כן?
בדרך כלל זה עד המוות.
כן.
למעשה, מאז שיפן נכנסה לתקופה המודרנית שלה, במחצית השנייה של המאה ה-19, יפן נכנסה מאוד מאוחר לתקופה המודרנית, יחסית למערב.
אז זה כבר מעורר הרבה שאלות. כן, בבקשה.
מאז הקיסרים אף פעם לא פרשו לפני הזמן, הם עד סוף חייהם היו קיסרים.
טוב, את הזכרת את המושג תקופה מודרנית. כן. בוא ננסה מעט ללמוד באמצעותך על כל עניין הקיסרות שם. למה יש קיסר ביפן?
אם כן, ביפן היה קיסר מאז יש היסטוריה כתובה. היפנים מתחילים לכתוב רק במאה השישית שביעית לספירה של הנוצרים, כלומר ספירה שגם אנחנו משתמשים בה. ומאז אנחנו יודעים מטקסטים שיש קיסר. מה זה הקיסר הזה? בסך הכל זה היה מנהיג המדינה בתקופות פרה-היסטוריות מבחינתה של יפן, הגיעו, פלשו ליפן שבטים שהם כפי הנראה ממוצא המונגולי, שהגיעו ליפן בתהליך של מאות שנים דרך קוריאה.
כן.
והתיישבו ביפן בצורות של בתי אב. אבל היה בית אב אחד, או נקרא לזה שבט, שהלך והתפתח וגדל, ולמעשה הצליח להכניע את האחרים, את רוב האחרים, והמנהיג שלו, או הראש המשפחה הזאת, הוא בעצם היה סוג של קיסר, אנחנו במערב קוראים לזה קיסר, תקופות מאוחרות, הם תרגמו את זה כקיסר.
אבל זה לא היה קיסר במקור?
זה שליט.
שליט.
כן, עכשיו, השליט הזה לא סתם היה שליט, בית האב הזה שלו, התייחס לאלת השמש, היפנים כפי שיודעים, הם לא מונותאיסטים, הם פוליתאיסטים.
זאת אומרת, מאמינים בהרבה אלים?
הרבה אלים, הרבה מאוד אלים. למעשה אין סוף אלים. ואתם רואים, גם פוליתאיסטים יכולים להגיע רחוק מאוד. הרבה פעמים אנחנו טוענים שהמונותאיזם זה איזושהי התפתחות, נגיד, זה מפותח יותר, מתקדם יותר.
מעניין.
אבל פה אתה רואה באסיה בכלל ויפן בפרט, חברות פוליתאיסטיות.
זאת אומרת, הם מאמינים, זאת אומרת, כשהם אומרים, מודה אני, כל פעם זה אל אחר לפי הנושא? זאת אומרת, איך זה עובד שם?
זה עובד שלפי באמת הנושא, הולכים לאל.
יש אל לכל שר עם תיק.
עכשיו, הקיסר, המשפחת הקיסרות הזאת, שאנחנו מכירים אותה עד היום, בעצם האמונה היא שהם צאצאי אלת השמש.
זאת אומרת, יש שם ממש אלים.
כן, כן.
וואו.
כן, אלת השמש, ומשום שהיא הייתה האלה של המשפחה הקיסרית, אז האלה הזאת היא גם בעצם החשובה ביותר בדת השינטו היפנית. ולמעשה עד המאה ה-12 בערך, מי ששלט ביפן, זאת הייתה המשפחה הקיסרית. אבל בתקופות מסוימות,
כן,
המשפחה הזאת התקשתה לשלוט על כלל יפן. נעשה את זה בצורה סכמטית. והם התחילו להישען על קבוצה נוספת של מה שנקרא אוכפי חוק, או מין שוטרים וכאלה שגבו מיסים ועשו את המלחמות של השליטים הפאודליים השונים ברחבי יפן.
כן.
זאת הקבוצה שאנחנו קוראים לה הסמוראים.
Okay. הם היו השלוחים שלהם, או קבוצה שהם השתמשו בה?
במקור
מעניין.
היו שלוחי
כן?
הקיסר והאצולה שמתחתיו, כן? באותה מסגרת של מדינה פאודלית. ולאט לאט, והיה קומה מלפפון,
כן.
והיה חטא הגנן. זאת אומרת, שבערך עד המאה ה-12, אנחנו רואים תהליך שבו הסמוראים הולכים ומתחזקים, ומשפחות של סמוראים הופכות להיות בעצם השליטות של מחוזות שונים ביפן, ובכל פעם יש משפחת סמוראים אחרת, שהיא משפחה מרכזית, חשובה, היא זאת שמכניעה את כולם, והראש שלה הופך להיות השוגון, הראש שלה הופך להיות השליט של יפן.
זה מדהים שאנחנו מכירים מושגים כאלה, נכון?
כן, אנחנו מכירים, ועכשיו אנחנו מסדרים את זה.
והכוונה היא לכך שהם נלחמו כל הזמן? הייתה מלחמה פיזית?
בטח, היו הרבה מאוד מלחמות פיזיות, אנחנו מכירים. בטח, הסמוראים היו בעצם אליטה של אוכפי חוק, אז זאת אומרת של שוטרים, של לוחמים וכו'. אז מה שמעניין, שמהמאה ה-12,
כן.
הקיסר, התורן, הוא בעצם סוג של כהן דת, של, בשינטו הזה, בדת הזאת של ריבוי האלים.
כן.
ובמקביל, מי ששולט ביפן, עד לתקופה המודרנית, כלומר עד למחצית השנייה, לראשית המחצית השנייה של המאה ה-19, זה השוגון. הוא השליט, אבל השוגון הוא לא שליט עם לגיטימציה דתית. מי שהוא בעל הלגיטימציה הדתית נשאר הקיסר. ואת השוגונים אגב,
כן.
די בכפייה, מכתירים כל פעם מחדש הקיסר. עכשיו, כן.
מהאינפיקציה כזו שנועדה להכשיר אותם,
כן, כן,
להנהגה.
כן,
אז רגע, והדבר הזה שרד, המנגנון הזה שרד עד היום. יש התרגשות שם מקיסר, בכל העניין הזה.
הקיסר, השוגונים לא שרדו.
כן.
במאה ה-19 יש מאבק מאוד גדול, בשנות ה-50 וה-60 של המאה ה-19, השוגון, היה שוגון שמוכן לקבל השפעה מערבית ביפן, כי אחרת יפן הייתה יכולה להיכבש על ידי המערב.
רגע, אז בואי נדבר באמת על ההשפעה המערבית על יפן, ואולי גם על הכיבוש האמריקאי שם. מתי זה היה? מה היו הנסיבות?
אוקיי, אז רק אני אגיד...
אנחנו מדברים על הרבה מאוד דברים, אנחנו נחלוב כל מה שאת יודעת על יפן, כי זה באמת נושא מרתק.
שום בעיה. בקיצור, כדי להגיע לכיבוש האמריקאי, אז מה שאנחנו אומרים, זה שבמאבק בין השוגון לבין... כדי לשמור על יפן שלמה, אבל עם השפעה מערבית, כדי שהיא לא תיכבש, על ידי המעצמות המערביות שרצו אז, קולוניאליזם בכל מחיר.
כן.
ומצד שני, הקיסר עם אופוזיציה לשוגון, עם סמוראים אופוזיציונים, לוחמים בשוגון. ובסופו של התהליך הזה, שלקח כמה שנים טובות, ב-1868, מי שידוע לעליונה, זאת האופוזיציה הזאת שלחמה בשוגון עם הקיסר. ומתחילה תקופה חדשה ביפן, היא התקופה המודרנית. עכשיו, בתקופה המודרנית הזאת, הקיסר הוא ראש המדינה. בסגנון מודרני. כלומר, הוא ראש הרשות המבצעת, הוא בפניו אחריות הממשלות, ויפן...
זאת אומרת, מה, הוא סוג של ראש ממשלה כזה?
הוא ראש הממשלה... חייב בעצם בנאמנות אליו, לא לפרלמנט. במשך הזמן, אם נספיק, נוכל לדבר על זה, יש כל מיני תנועות שמבקשות דמוקרטיזציה וכולי, ויפן מאמצת מודל מודרני, עם עד, בעצם, והמודל הזה מתקיים עד 45, ואז נגיע לכיבוש.
כן.
מאמצת מודל מודרני, בראשה קיסר שהוא הריבון, קצת כמו פרוסיה, קצת כמו גרמניה, אחרי האיחוד שלה בסוף המאה ה-19, אז בעצם הקיסר הוא כאילו ראש המדינה. אבל למעשה, מי שמשפיע הכי הרבה, אלה אליטות תורניות סביב הקיסר, שכדי לשמור על יפן מאוחדת, הוא בכל פעם מחדש מתפשר עם הרצונות שלה. עכשיו, בשנות ה-30,
כן.
אחרי המשבר הגדול הכלכלי, 29, המשבר העולמי הכלכלי, הצבא היפני הולך ומתחזק, משום שהפתרון של יפן למשבר הכלכלי, הוא בסופו של דבר לא אחר מאשר קולוניאליזם יפני מואץ.
למה הכוונה? הכוונה היא להשתלטות על שטחים?
השתלטות על שטחים, השתלטות על סין.
כן.
כן? כדי לאפשר שווקים באסיה, כדי שיפן לא תיפול כלכלית. הדבר הזה מחזק מאוד את כוחו של הצבא, ולמעשה אליטות, הצבא הופך להיות הגורם המרכזי, ואליטות פרו-מיליטריסטיות שלצידו,
כן.
הם בסופו של דבר הגורמים שמשפיעים הכי הרבה על הקיסר. ויש ויכוח עד כמה באמת הקיסר רצה או לא רצה להיכנס למלחמת העולם השנייה, או האם הוא עשה את זה.
גם בגלל... כבר באמת הזכרת את הנקודה המעניינת הזו. כן. מה היה האינטרס של היפנים להיכנס למלחמת? מה הקשורים בכלל לנאצים? מה הם רצו? למה להם להסתבך?
בגדול, כתוצאה מהקולוניאליזם היפני הזה,
כן.
המערב, ארצות הברית, אנגליה, צרפת, לא אוהב את ההתחזקות של יפן יתר על המידה. יפן פורשת מחבר הלאומים, והיא למעשה בהדרגה, חוברת לגרמניה ואיטליה, והדבר הזה כבר מציב אותה בקונפליקט מול המערב. בסופו של דבר, כשהקיסר, או נגיד ככה, יפן נכנסת למלחמת העולם השנייה, בהתחלה יש לה ניצחונות, אבל בשלב מסוים האמריקאים מתחילים לנצח אותה, ואנחנו יודעים איך הסוף של המלחמה הזאת, על ידי שתי פצצות אטום, ודמוקרטיזציה ביפן, וכאן בעצם הסיפור...
ואז מתחיל כיבוש אמריקאי ביפן. טוב, אנחנו נדבר גם עליו, ואולי גם נחזור לדבר על הקיסר, ונבין מה הסמכויות שלו היום, מה המשמעות שלו. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. גישה רפואית חדשנית לטיפול בדלקת מפרק העצם, תוך שימוש בננו חלקיקים. חוקרים מאוניברסיטת טקסס הצליחו להצמיח מחדש סחוס, תוך שימוש באותם חלקיקים קטנטנים. אנחנו נסביר, אחת השיטות להצמיח מחדש רקמת סחוס פגועה היא להחדיר חלבוני גדילה אל הרקמה, חלבונים שמסייעים בתיקון הרקמה ובעידוד הצמיחה שלה. הבעיה היא שהחלבונים האלה מתפרקים במהירות ולכן משתמשים במינון גבוה, מה שיוצר הרבה דלקות, והפתרון הוא שימוש בננו חלקיקים מינרליים. הדברים פורסמו באתר הידען, המחקר עצמו פורסם בכתב העת המדעי Applied Materials, ואנחנו רוצים לדבר עם האורתופד הבכיר ביחידת הספורט בבית החולים הלל יפה, דוקטור יניב יונאי. שלום לך.
שלום ובוקר טוב דודו, בוקר טוב לכולם.
אנחנו נשמח שלום. בכלל ללמוד מה זה, האם סחוס זו רקמה שיכולה לצמוח מחדש? אנחנו מבינים שכן, אבל מה רמת היכולת שלה להשתקם?
התשובה היא כן. מה היכולת שלה להשתקם? כרגע עדיין היא לא ודאית, וכל העולם חוקר את העניין הזה. לפני שנדבר ספציפית על המאמר של האוניברסיטה בטקסס,
כן.
אני ארצה, חשוב מאוד לעשות חלוקה נכונה של הפגיעות סחוס. ישנן פגיעות ממוקדות ופגיעות נרחבות. איזושהי חבלה בברך יכולה ליצור פגיעה ממוקדת.
כן.
זו דוגמה אחת. מצד שני יש לנו את הפגיעות הנרחבות. ישנו תהליך כרוני ניווני בשם אוסטוארטריטיס, שעליו המאמר מדבר גם, שיש סובלים ממנו 27 מיליון אמריקאים לצורך העניין, שזהו תהליך יותר מפושט ויותר נרחב הפוגע בסחוס. יש לנו כיום בעזרת פקטורי גדילה יכולות לטפל בעצם בפגיעה ממוקדת. בעצם הטיפול בפגיעה ממוקדת, המטרה שלו היא לחסות את האזור הפגוע, להוריד את רמת הכאב ולאפשר תפקוד תקין של המטופל. אנחנו בעצם יוצרים, זה תהליך גם מאוד מאוד חדשני, אני עוד מעט אגע במחקר ספציפית,
כן.
ומשתמשים בעצם בפיגום. המחשה שלו היא סחוס פגוע בתוך הברך שנמצא באופן חופשי, ובעצם אנחנו לוקחים את הסחוס הזה, ויכולים לפרוס אותו למספר חתיכות, עליו להלביש בעצם פקטורי גדילה, שאני עוד רגע אסביר איך מייצרים אותם בגוף שלנו כבר היום, זה תהליך שקיים היום בעולם, וקיים גם בישראל, ובעצם השילוב הזה יוצר לנו התחדשות של סחוס. עכשיו, התהליך הזה הוא תהליך שמתבצע ניתוחית, הוא עדיין תהליך ניסיוני, אבל הוא קיים. הטיפול הזה התבצע כבר בעשרות מטופלים.
אני רק מנסה להבין, מה מהות החומרים האלה? מה מהות חלבוני הגדילה? זאת אומרת, מה הם עושים? איך הם בנויים?
פקטורי גדילה, יש להם אפשרות בעצם לעשות חידוש של הרקמה. הם הולכים בעצם לכל מיני כיוונים. במהלך חידוש של רקמה, דוגמת סחוס, אנחנו צריכים שיגיע מזון לסחוס. לסחוס, הבעיה העיקרית שלו שהוא לא מסוגל להתחדש,
כן.
זה בגלל שאין לו את התזונה שלו, אין לו מזון, אין משהו שיזין אותו בצורה טובה. וברגע שאנחנו מוסיפים את פקטורי הגדילה, יש אפשרות לסחוס ליזון ולהתפתח. זה כמובן באופן תיאורטי. המאמר מדבר על אוסטוארטריטיס, התהליך הכרוני והניווני. זה התהליך המפושט, ופה כיום הבעיה המשמעותית שלנו. בגלל שהתהליך הוא כרוני ומפושט, אין לנו היום פתרונות מספיק טובים, והטיפול שלנו היום מתבסס על שימור הקיים, על הורדת התהליך התלקתי, והתוצאות הקליניות הן משתנות בין מטופל למטופל. כמובן שהורדת הכאב היא גם מאוד 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 קריטית.
אז זהו, אז מה הם אותם ננו חלקיקים מינרליים שכביכול כן פותרים את הבעיה הזו?
פקטורי גדילה, חלבונים, יש להם זמן מאוד מוגבל שבו הם בעצם חיים ובו הם מסוגלים לפעול. באוניברסיטת טקסס יצרו תהליך דו-מימדי של חלבונים שבעצם מחזיקים בהרבה יותר זמן. העוצמה שלהם היא בהרבה יותר חזקה, ומכאן ההבנה שאם כבר כיום ניתן ליצור רקמת סחוס יותר חזקה למשך זמן יותר ארוך, תהיה אפשרות לטפל גם במחלות כמו אוסטוארטריטיס שהן מחלות ניווניות.
טוב, זה משהו שיגיע בקרוב לישראל? זאת אומרת, השימוש בננו חלקיקים האלה?
השימוש בתהליך ניסיוני הוא עוד לא הגיע לישראל. רק צריך להבין שהתחום של הננו-טכנולוגיה עם פקטורי הגדילה, מהרגע שבו יוחלט ויהיה אפשרי לטפל בבני אדם, הוא רק עניין של זמן. זה דבר שיקרה, לשם הכיוון הולך. השילוב בין רפואה רג'נרטיבית לבין אורתופדיה כירורגית זה משהו שקיים מספר שנים, צובר תאוצה וילך ויתקדם ויעזור מאוד לאנושות כולה.
תודה רבה לך על השיחה הזו, האורתופד הבכיר ביחידת הספורט בבית החולים הלל יפה, דוקטור יניב יונאי. תודה רבה לך.
שבוע מצוין לכולם.
טוב, ממש עוד מעט נעסוק בתוכנית כאן בישראל שתפתור את בעיית הצפיפות, קניונים ורחובות מסחריים מתחת לאדמה, אבל אנחנו רוצים לחזור לדוקטור סיגל בן רפאל גלנטי, יושבת ראש האגודה הישראלית ללימודי יפן, המכללה האקדמית בית ברל. דיברנו מעט על קיסר יפן, נזכיר שאנחנו התכנסנו כאן כי בשבוע שעבר קיסר יפן בן ה-85 פרש מכס המלוכה, בעיקר בשל מצבו הבריאותי, לטובת הבן שלו, בן ה-59. בטקס רשמי שנערך בטוקיו, הבן נשבע לפעול לפי החוקה, למלא תפקידיו כסמל המדינה ואחדות העם היפני. רגע לפני שנדבר על הכיבוש האמריקאי ביפן, שהיה אחרי מלחמת העולם השנייה, דוקטור סיגל בן רפאל גלנטי, מה המשמעות של הקיסר היום? זאת אומרת, יש לו סמכויות? זה משהו כמו נשיא אצלנו? זה כמו מה הוא, בדומה למה שאנחנו מכירים?
הוא בעצם כמו הנשיא שלנו. הוא אחראי, הוא עסוק בשני דברים.
כן.
דבר אחד, הוא אחראי לייצג את יפן, הוא כאילו, כמו רובי ריבלין, והוא כביכול סמל לאחדות העם היפנית, העם היפני.
כן.
זה הסיפור. עכשיו, מה זה מחייב אותו? למשל, כשממשלה חדשה מתמנה, הוא כאילו ממנה את ראש הממשלה בטקס. מי שממנה זה הקואליציה, כן? מאוד דומה למה שקורה פה.
אבל זה עדיין משהו טקסי, זאת אומרת, יש לו...
כן.
כן, אוקיי.
הוא נוסע לייצג את יפן בטקסים בעולם. הוא נפגש עם ראשי מדינות. הוא לא יכול לסכם על הסכמי שלום, או להחליט על מלחמה, או דברים מהסוג הזה. אבל הוא, יש לו תפקיד טקסי חשוב, והוא מאוד נוכח במסגרת הזאת.
כן, הוא נוכח גם בחיים של היפנים ביום-יום?
אוקיי, אז הקיסר שיצא עכשיו, החדש,
כן.
נכנס לתפקיד שלו לפני 5 ימים.
נכון.
אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה איתו, איך הוא ייקח, לאן הוא ייקח את התפקיד. אבל הקיסר היוצא הוא הקיסר הראשון שבעצם מונה כבר בתוך הדמוקרטיה היפנית. הוא לא היה אף פעם הריבון. הוא כבר, כי אבא שלו היה קיסר מלחמת העולם השנייה,
כן.
הוא היה הריבון. הוא לא היה ריבון אף פעם. הוא בעצם, הקיסר, הוא פתח את הדף חדש ב-89, עם קיסרות שהיא בעצם מתחילה בתוך הדמוקרטיה היפנית. גם שם התקופה שלו, כשאדם נכנס לקיסרות, אז יפן בעצם חובה תקופה חדשה, ומנסים לסמל את התקופה במקור, לפי מה שהקיסר חשב ופילל. היום למעשה הממשלה בוחרת שם לתקופה, גם את זה, זאת הייתה הפעם הראשונה שממשלה בחרה שם לתקופה.
זה חלק מתהליך של דמוקרטיזציה של המערכת, כן?
בוודאי, והקיסר היוצא, הקיהיטו, שהתקופה שלו נקראת הייסה, שלום בכל מקום, זה היה השם שלה. הקיסר הזה ניסה לקרב את מוסד הקיסרות לציבור, לעם. הוא הסתובב ביפן, הוא ישב על הרצפה, במקור יפנים ישבו על, יושבים על רצפה, על, על, על המחצלות בבתים.
כן.
הוא ישב עם אנשים על הרצפה.
זאת אומרת, ירד אל העם ויצר
ממש
חיבור, כן?
ככה. אבא שלו התחיל בדבר הזה, אבל
כי
הוא...
כי מה, כי היה ניתוק של העם מהמוסד הקיסרות?
לא, כי רוצים לטפח דמוקרטיזציה.
מעניין.
כי יפן אחרי מלחמת העולם השנייה החליטה, לקחה על עצמה את עניין הדמוקרטיזציה. עכשיו, הוא היה, למשל, עם הצונמי שהיה ב-2011, הקיסר הגיע למקום, למקומות הפיגוע, המקומות שאנשים איבדו את הבתים,
כן.
שלהם, הגיע למקלטים, ישב עם אנשים, דיבר איתם פנים אל פנים. אלה דברים שלא היו מקובלים בעבר הרחוק, שהקיסרים היו ריבונים. והקיסר הזה היה מאוד קרוב לציבור היפני, והוא במרכאות התברך גם בהרבה מאוד בעיות מבחינתה של יפן. בשנות ה-90, ב-94 הייתה רעידת אדמה מאוד מאוד קשה במרכז יפן, היה הצונמי הזה, היו משברים כלכליים, לא היה פשוט. ולמרות הכל, הקיסר ניסה להיות חברתי מאוד. לכאן הוא לקח את ה...
העם שם אוהב את הקיסר? זאת אומרת, זו דמות נערצת כמו במקומות אחרים, או שהוא דמות שנויה, מחלוקת, פוליטית?
אז כך, אחרי המלחמה, במשך כמה עשרות שנים, היו כל מיני עמדות ביחס לקיסר, בקרובת בגדול. הציבור היפני לא כל כך, לא כל כך אכפת לו מבית המלוכה שלו. זה לא משהו שהוא באמת סוגד לו ביום-יום. בטח לא מה שהיה בתקופת מלחמת העולם וכו'. אבל גם אז זה לא היה כפי שמתארים את זה הרבה פעמים. אבל בגדול הקיסר האחרון הזה הצליח כנראה לעשות סוויץ', כי עכשיו אנחנו ראינו, כשהקיסר החדש נכנס לארמון, לא לארמון, הוא היה בארמון, לתפקיד שלו, אתמול פתחו את מתחם הארמון לציבור הרחב, ואנשים יכלו להגיע לתוך גינות הארמון ולהתקרב לארמון עצמו, ומהמרפסת הקיסר החדש דיבר איתם, והיה לחץ בלתי רגיל. אלפים על אלפים כל היום נהרו
כן,
ממש.
כן, יש התעוררות והתעניינות מחדש במוסד
כן,
הזה.
כן, כי הוא כנראה אישרה איזושהי אווירה מעניין. חדשה סביב העניין של הקיסר. זה מאוד מעניין, כי הקיסר הזה הוא לא איזה אדם תקיף, הוא היה מאוד עדין, ויחד עם אשתו. הוא, אגב, אשתו של הקיסר היוצא, הקיסרית, היא הקיסרית הראשונה שבאה משכבות שהן לא אציליות או יוצאי האליטה הסמוראית.
זאת אומרת, הוא ניסה למישהי שהיא במרכאות כמובן פשוטת העם.
פשוטת העם. עכשיו, מה זה פשוטת העם? אבא שלה היה איש עסקים מאוד מצליח, לכן היא גם בילתה במקומות יוקרתיים, והיא פגשה אותו על מגרש הטניס, כשהיו צעירים, כשהוא עוד היה יורש עצר. אבל דווקא החיבור הזה למקור שהוא כאילו self-made people כאלה, החיבור של הקיסר לזה יכול היה לאפשר לו לשחות בתוך הציבור הרחב היפני. לגבי הקיסר החדש, זה שנכנס לתפקיד שלו.
שזה בנו, נכון? זה בנו.
בנו הבכור.
כן.
כן. עכשיו, בנו הבכור הזה, הוא אדם לגמרי שנולד כבר בתוך הדמוקרטיה היפנית, הוא יליד שנת 60. זאת
אומרת, בפיל הוא מערבי בהוויה שלו, או שמדובר ב...
סליחה?
הוא מערבי בהתנהגות שלו, בתרבות?
בוודאי, כן. גם הקודם אגב.
כן, מעניין.
כן, כן. אם אתה רוצה, נדבר על
אנחנו,
זה.
נדבר על זה כי זה באמת מסקרן אותי. אני מבין שמלחמת העולם השנייה, אוקיי, אנחנו יודעים שהם הצטרפו לכוחות האופל, כמובן, במלחמת העולם השנייה בחרו.
כן.
בצירה, ברשע.
כן, במדינות
ודאי.
הציר. כן.
ודאי. שוב, אני מודה שצריך לנתח את העניין הזה של למה הם הצטרפו למדינות איומות כאלה. אבל שוב, אולי לך יש תשובה.
בואו נדבר על המערביזציה של יפן.
אז זהו, בתום המלחמה ואחרי הפצצות הגרעיניות, משהו קרה שם, נכון? היה כיבוש, כפי שאמרת, ואז וגם תהליך של מערביזציה.
כן, אז תהליך המערביזציה מתחיל הרבה קודם.
אה, כן?
בוודאי. כשיפן הופכת למדינה מודרנית במאה ה-19, אמרנו, הייתה החלטה מודעת, החלטה אסטרטגית, של השלטון החדש, להפוך את יפן בעצם למדינה מודרנית. מדינה מודרנית זה אומר מאמצים דפוסים מערביים.
מעניין.
בכל התחומים. וזה אומר ששלחו משלחות ללמוד במדינות מערביות מה זה תעשייה מודרנית, ומה זה בנקאות מודרנית, וצבא מודרני, וצי מודרני, ובתי ספר, ואוניברסיטה.
זאת אומרת, ממש פתחו במודע את המדינה לטכנולוגיה
ככה.
במרכאות כן. מודרנית.
כן. עכשיו, מה שמעניין, שאולי משום שיפן, כל התקופה המסורתית שלה היא הייתה מין מדינת איים כזאת בצד של אסיה, והדבר הגדול שנתן את הטון התרבותי הייתה דווקא סין. לא ניכנס לזה עכשיו, מה שמעניין אולי בגלל המעמד שלה, כסוג של אנדרדוג, כן. כסוג של כזאת שלא הייתה תפארת יצירתה של אסיה קודם, היא יכלה להרשות לעצמה להיות סוג של פרגמטית, ולפתוח את עצמה למערב. אם כן, יפן הופכת לסוג של מדינה מערבית, מונרכיה קונסטיטוציונית מערבית.
נסביר רק, הכוונה היא לכך שיש שם מלך, אבל יש שם
קיסר, קיסר.
אבל עדיין יש שם חוקה.
חוקה ופרלמנט שחלקו נבחר.
זאת אומרת, המנגנון הוא כן דמוקרטי.
סמי דמוקרטי.
סמי, אוקיי.
כי הממשלה הייתה אחראית בפני הקיסר. עכשיו, בעצם יפן נפתחת למערב, ויש לה, כמו שאתה אומר, מפלגות, דמוקרטיה, אז נכנסות, בגלל הפתיחות הזאת, גם כל האידיאולוגיות הדמוקרטיות, המודרניות.
מה, כלכליות גם?
גם הכלכליות, מעניין. גם החברתיות, וואו. גם הפוליטיות. ואחרי המלחמה, כשיפן היא תחת כיבוש אמריקאי, 7 שנים, בעצם יש הרבה מאוד כוחות ביפן, שמעוניינים בדמוקרטיה, כן. למרות, האמריקאים דורשים מהיפנים לאמץ דמוקרטיה, אבל זה גם בא מהיפנים עצמם.
זאת אומרת שזה בא להם עוד אפילו לפני הכיבוש האמריקאי.
בוודאי, שם. בוודאי. עכשיו... ומה שאנחנו רואים כאן, כן. תהליך מאוד מעניין. האמריקאים מבחינתם דרשו מיפן להפוך לדמוקרטים, פציפיסטים, ללא צבא,
זאת אומרת, אסור היה להם להקים שם צבא או לאמן יחידות צבא בהתחלה.
כן, בהתחלה.
האמריקאים שלטו שם, כן?
רק הצבא, האמריקאים שלטו 7 שנים, הם דרשו מיפן לאמץ 3 דברים. להיות מדינה ניטרלית, פציפיסטית ודמוקרטית. והקיצר באמת הופך להיות גורם ייצוגי, ויש מפלגות ופרלמנט ונבחרים ומקימים ממשלות וכיוצא בזה. עכשיו, עם הזמן... ככל שהתהוותה ברקע המלחמה הקרה, כל מה שעניין את האמריקאים זה שיפן תהפוך להיות בת ברית של ארצות הברית, תישאר נאמנה לארצות הברית, ולמעשה לא היה אכפת להם בכלל, ותקים צבא משנת 50, יפן נדרשת בעצם לכונן מחדש צבא קטן, גרעיני בהתחלה, קוראים לזה עתודות משטרה בהתחלה, לאומית בהתחלה, ואחר כך זה הולך ומתפתח לידי צבא, כוחות הגנה, כמו שקוראים לזה אפילו עד היום. כל מה שעניין אותם זה שיפן תהיה לוויין של ארצות הברית. כל הנושא של הדמוקרטיה כבר לא עניין אותם, אבל היפנים עצמם.
כן.
הם מבחינתם כן רצו את הדמוקרטיה. המפלגות היפניות כן רואות בזה יתרון גדול. גם ראש הממשלה, הבן גוריון של יפן, יושידה שיגרו, שהיה רוב הזמן, ראש הממשלה רוב הזמן בתקופת הכיבוש הזה, של 7 שנים, 45-52, רצה דמוקרטיה. זה לא אומר שהם היו התלמידים של ג'ון לוק, ובאמת האמינו עד הסוף בליברליזם טוטלי. אבל... הם ראו בזה סוג של משחק פוליטי שיאפשר ליפן כנראה לצאת מן המשברים שלה, להשתקם, להחזיר את עצמה לאיזשהו איזון פנימי. ובעצם אפשר להגיד שהדמוקרטיה אולי בהתחלה קצת, האמריקאים קצת כפו על יפן דמוקרטיה, אבל בעצם היפנים חיבקו את זה ופיתחו את זה.
טוב, אנחנו נעצור כאן. כן. אנחנו רוצים לעבור לאדריכל איגור גרושקו, שהוא מתמחה בבנייה רב-מימדית בטופוגרפיה מורכבת. בשל ידיעה שפורסמה בעיתון דה מרקר, שימו לב, התוכנית שתפתור את בעיית הצפיפות בישראל, קניונים ורחובות מסחריים מתחת לאדמה. מצוקת השטחים בישראל תלך ותחמיר בשנים הקרובות, והיא זו שמביאה לראשונה את מנהל התכנון במשרד האוצר לגבש מהלכים שיתמרצו את שוק הנדלן במטרה לעבור לבנייה תת-קרקעית. בקיצור, אנשים שיחיו וירקנו דברים מתחת לאדמה, ואכן מנהל התכנון פרסם לאחרונה מכרז ראשון מסוגו להקמת צוות מקצועי שיגבש את עקרונות התכנון החדשים בנושא בנייה בתת הקרקע מתחת לאדמה, ואף ימליץ על שינוי חקיקה. אז האם בקרוב נשמע את הדיאלוג, אחי, איפה קנית את הברמודה הזו? מתחת לאדמה כמובן, ואיפה אתה? גם והכל מתחת לאדמה. שלום לאדריכל איגור גרושקו, שלום לך.
גרושקו, היי.
גרושקו, אני מתקן. אז סליחה, אז בוא תסביר לנו, האם זה רציני כל העניין הזה? כי הרי, האם אנחנו היינו רוצים לקנות במקומות או בכלל להתנהל במקומות מתחת לאדמה שלא רואים שמיים, או שזה משהו שבקלות מתרגלים לו?
תראה, קודם כל הדבר הראשון שכדאי להגיד, זה שלא בהכרח צריכים לגור מתחת לאדמה, אפשר לעשות הרבה דברים אחרים מתחת לאדמה, ודווקא את העל-קרקע להשאיר לטובת מגורים איכותיים בערים קומפקטיות, בעלות... הלכתיות, walkability, טובה, ומה שקורה בעצם מתחת לקרקע, להשאיר אותו לפונקציות שהן פחות מתאימות לעל קרקע, על מנת לפנות את השטחים האיכותיים למגורים איכותיים.
מעניין, זאת אומרת שאנחנו נגור מעל הקרקע או מעל פני הקרקע, אבל מתחת לאדמה מה, יהיו גם כבישים, יהיו רחובות שלמים, יהיו קניונים?
לפי דעתי האישית לגמרי כן, ולדעתי הדבר הזה קיים כבר לא מעט זמן, אנחנו פשוט בתודעה פחות שמים לב לזה, חשוב להסתכל על הערים אירופאיות, צפון אמריקאיות, שבהם התת קרקע מנוצל בחלק מהמקומות, אנחנו מכירים את הרכבת התחתית, את מערכות הרכבת התחתית, אנחנו מכירים את הערים התת קרקעיות, שיש בקנדה, ומעבר לזה, גם אנחנו פונים לזמן קצת יותר עתיק, אם אנחנו מדברים על מזרח אירופה, אנחנו מדברים על טורקיה, היו קיימים ערים מתחת לקרקע עוד לפני הספירה.
די, טוב, זה מאוד מעניין באמת מה קורה במדינות אחרות. יש, אנחנו יודעים שיש מדינות באמת שיש שם מרכזי קניות פעילים ואנשים חיים שם, נהנים וקונים מתחת לאדמה, אבל זה לא נחשב למשהו רע או גרוע או לא אנושי.
מדויק, זה עניין יותר לדעתי שקשור לתודעה של האנשים ולאופי ואופן שבו הדברים בעצם מסתכלים על ידי האנשים. חשוב להגיד ש היום, גם בישראל וגם בעולם, הרבה מאוד מהשטחים שנמצאים מעל פני הקרקע הם שטחים שמכילים פונקציות שדווקא מפריעות לעירוניות תקינה. אנחנו בשפה המקצועית קוראים לזה קופסאות שחורות, למשל הקניונים, כן? ברגע שאנחנו מסתכלים על קניון, כן. כמה ההשפעה של החוץ חשובה לאותו קונה שנמצא בתוך קניון? בסופו של דבר, אנחנו רואים קופסאות אטומות, בנוסף לזה אפשר לתת דוגמה נוספת, למשל, כשאנחנו מדברים על מתחמי קולנוע, שהן לגמרי אטומות, ללא נכון. קשר לחוץ.
זאת אומרת שזה בזבוז לבנות קופסה סגורה כזו, כמו קניון, באמת מעל פני האדמה.
מדויק, כן. מעבר לזה, זה גם גורם לעיר, להפוך להיות עיר שהיא לא מעניינת, בלשון פשוטה לא כיפית. יש מין חולים כאלה בתוך הרקמה העירונית שמפריעים לאותם אנשים להתנהל בכיף.
עכשיו, תגיד, אני אשאל אותך שאלה בקשר לחקיקה. זאת אומרת, אם אני קונה קרקע, האם אני יכול לבנות גם מתחת לאדמה? זאת אומרת, זה משהו שמצריך אישור. כשאני קונה קרקע, זו בעצם קופסה תלת מימדית, או שאנחנו מדברים על שטח דו מימדי? איך זה עובד ברמה החקיקתית?
קודם כל, אתה שואל שאלה מאוד מעניינת ומאוד חשובה. מעניין שאתה נוגע בנקודה הזו. אז קודם כל, מבחינת החקיקה, העניין הזה שונה מאוד מחלקים שונים בעולם. מן הסתם, אנחנו בדרך כלל, באופן טבעי, תופסים שטח כשטח דו-ממדי, אבל מה שהתת קרקע, המשאב הזה בעצם מאפשר, הוא מאפשר חשיבה ועבודה בתלת מימד. אתה צודק שברגע שבעתיד כנראה, נרצה לקנות שטח, אנחנו לא נקנה שטח, אלא נפח יותר.
כן, זהו, בדיוק.
כלומר, חלקה תלת-ממדית.
מעניין מאוד. אבל אתה, טוב, גם הצלחת באמת להוכיח לנו שיש באמת מבנים שאין שום משמעות לעובדה שמעל פני הקרקע, ולכן זה באמת בזבוז שטח.
מדויק.
כן, מאוד מעניין, וככל הנראה באמת, בשל מצוקת הקרקעות, למרות שכל אדם שיוצא מאזור המרכז מגלה יותר ויותר קרקעות שחשוב חלקן לא מנוצלות לצורכי בנייה, לעתים בצדק, אבל זה לגמרי מעניין כמובן אולי השאיפה לבנות מתחת לאדמה. אנחנו מודים לך על השיחה הזו, האדריכל איגור גרושקו, מתמחה בבנייה רב מימדית בטופוגרפיה מורכבת. תודה לך. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו עוברים כרגע לקראת סיומה של השעה הראשונה שלנו לדוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. בשל מה שפורסם בכתב העת Nature Geoscience, כי לא מזמן דיברנו על הפלסטיק שמגיע לכל מקום, נאכל על ידי בעלי חיים בים כמובן, אז אנחנו אוכלים אותם, ובכלל אוכלים את הפלסטיק הזה. לעתים המיקרופלסטיק ניסה על ידי חרקים מעופפים, מגיע אלינו דרך המלח השולחני, גם על זה דיברנו. אתה מתברר שהפלסטיק מסוגל להגיע למקומות שבהם רגל אדם לא דרכה. מדובר במחקר חדש שנערך על ידי חוקרים מאנגליה. שלום לדוקטור עדי לוי.
שלום, בוקר טוב.
אז הפלסטיק בכל מקום, מה כל כך מיוחד בעובדה שהוא ניסה למקומות שבהם אדם לא היה? איך שהוא נפוץ לכל עבר הפלסטיק הזה? אנחנו כבר איבדנו מזמן שליטה עליו, נכון?
לחלוטין, כן. אנחנו מדי שנה נכון לשנת 2016, אנחנו ייצרנו בשנת 2016 335 מיליון טון חדש של פלסטיק. ומדי שנה אנחנו מייצרים סדר גודל כזה, וזה רק הולך ועולה, 330, 350 מיליון טון של פלסטיק חדש. חלק גדול מאותו הפלסטיק, מגיע, חלקו מגיע למזבלות, נקבר שם ובאמת נשאר שם. חלקו פשוט מושלח בסביבה, מתופף עם הרוח, מגיע לים, מגיע למקורות מים מתוקים. והמחקר הזה, בעצם מה שהוא מחדש, זה מדובר על תחנה מטאורולוגית שנמצאת באחת הפסגות בפירינאים, אזור שהוא מבודד יחסית, לא מגיעים אליו הרבה אנשים, וגם בסביבתו הקרובה אין איזה עיר גדולה, אלא בעיקר כפרים קטנים, עיירות, ובעצם מה שהחוקרים עשו, הם באותה תחנה מטאורולוגית מדדו במשך 5 חודשים, מנובמבר 2017 ועד מרץ 2018, ויש להם שם מכשור שבעצם יודע לשאוב את האוויר, לסנן ממנו את החלקיקים, והם בדקו איזה חלקיקים הם מוצאים שם. כן. הם פשוט ספרו את חלקיקי המיקרופלסטיק שהם מצאו, ובעצם מה שהם גילו היה מאוד, מאוד מדאיג ומאוד מפתיע, שבאזור שהוא מאוד מרוחק מיישוב או התיישבות של הרבה מאוד אנשים, מצאו חלקיקים של מיקרופלסטיק, 365 חלקיקים למטר מרובע, ששקעו באותו מטר מרובע, בעצם מהאוויר, וזה מאוד מאוד דומה לכמות החלקיקים שמוצאים בפריז, לדוגמה, יש לנו נתונים מפריז, עיר גדולה וסויין במרחק של כ-700 קילומטר, 650 קילומטר משם, וזה משהו שהוא מאוד, מאוד מפתיע ומאוד מדאיג, כי שוב, החלקיקים האלה הגיעו לשם בעיקר בתקופות שבהם מדדו יותר חלקיקים בתקופות שבהם מהירות הרוח הייתה גבוהה יותר, וגם מערכות של גשם או שלג, הביאו עם הטיפות חלקיקים של מיקרופלסטיק מהאוויר. ובעצם זאת הוכחה שאם חשבנו שהפלסטיק שלנו, אנחנו יודעים כבר שהוא מהווה בעיה, גם בעיות בריאותיות, גם בעיה לסביבה, אז מסתבר שהוא פשוט מגיע לכל מקום. הוא מגיע לכל מקום.
וואו.
וכאן מדברים על טווח הפצה מאותם עיירות, טווח הפצה של עד 95 קילומטר, שאותו פלסטיק, אותו מיקרופלסטיק, חלקיקים זעירים, נישאים על ידי הרוח. עכשיו, מה שעוד מעניין, זה שהחלקיקים האלה בדקו וניתחו מה הם החלקיקים, ממה הם מורכבים, באיזה גודל הם. אז אם בפריז היו לנו חלקיקים הרבה יותר גדולים, חלקיקים בגודל של בין 200 ל-600 אלפיות המילימטר, 200-600 מיקרון, והם היו בעיקר מפוליפרופילן ומפוליאטילן, ובעיקר מסיבים של ביגוד של טקסטיל סינתטי.
כן.
ולעומת זאת, בפירינאים, מה שנמצא זה חלקיקים הרבה יותר קטנים, עשירית מהגודל הזה.
וואו, זאת אומרת, זה הולך וקטן גם, זה עוד יותר הסתבכנו פה.
כ-25 מיקרון, והיו שם חתיכות וסיבים וחתיכות של פוליסטירן ופוליאטילן, באופן מפתיע, נפוצים בעיקר במוצרים חד פעמים, פלסטיק חד פעמי וחומרי אריזה. ואותו פוליסטירן, אנחנו יודעים, זה בעצם, פוליסטירן מוקצף, זה בעצם קלקר. אנחנו יודעים עד כמה קלקר וחלקיקי קלקר, ברגע שהם מתפוררים, הם נפוצים לכל עבר בקלות. ולכן גם הרוח והפעילות באטמוספירה בעצם יכולה להפיץ אותם בקלות רבה יותר אפילו מחלקיקים אחרים.
וואו.
בסופו של דבר, זאת עוד אינדיקציה לכך שאנחנו חיים בעולם שהופך לרווי יותר ויותר בפלסטיק, ואנחנו צריכים, יש לנו הרבה מה לעשות ואנחנו צריכים לעשות, והדבר הכי פשוט וחשוב לעשות זה פשוט לצמצם את השימוש למינימום ההכרחי, לצמצם שימוש בכלים חד פעמיים שאנחנו לא צריכים להשתמש בהם, לצמצם שימוש בקשיות שלא צריך, יש לנו שפתיים יכולים לשתות מהכוס, לצמצם שימוש בסקיות, בכל סוגי הפלסטיק שאנחנו יכולים לצמצם, לצמצם את השימוש.
זאת אומרת, אם כל אחד מאיתנו, רגע אחד, כשאתה עומד להשתמש במשהו שהוא כביכול חד פעמי או בסקית, רק לחשוב האם זה הדבר הנכון לעשות, לתת עוד קצת מחשבה. על העניין הזה.
ללא ספק. זה כבר מאוד מאוד יעזור, ויש גם את ממשלות העולם ורגולציה, יבשת אירופה, האיחוד האירופי מדבר על עד שנת 2025 לאסור שימוש בכל סוגי הפלסטיק שיש להם תחליפים מתכלים, כך שיש הרבה מאוד מה לעשות, מוצרים שאפשר לעשות בהם שימוש חוזר ולא מוצרים שהם חד פעמים, מראש לייצר מוצרים כאלה, ובסוף בסוף יש את הפתרונות, פתרונות שמדענים מפתחים כדי לנקות את הים מחלקי פלסטיק, אבל זה כבר לטפל בבעיה ולא במקור שלה. לכן אנחנו צריכים פשוט לצמצם את השימוש בפלסטיק.
טוב, לגמרי, אנחנו מודים לך, במיוחד אגב כשלאחרונה שוב ושוב מפורסמות ידיעות שעוסקות בחיבה שלנו הישראלים לכלים חד פעמיים. מכל מיני סיבות צריך...
תרביץ מהודר מפלסטיק.
זהו, כן. הוא צריך קצת... בואו נדאג לא רק לעצמנו, אלא גם למה שקורה קצת מסביב. תודה לך, דוקטור עדי לוי, על השיחה הזו. ולהתראות. ותודה רבה לדוקטור סיגל בן רפאל גלנטי, יושבת ראש האגודה הישראלית ללימודי יפן, המכללה האקדמית בית ברל, שנשארת איתנו לעוד שעה, שבה נדבר גם על יפן, נכון, את נשארת. כמובן שהאולפן שלנו עמוס בכל מיני פריטים מיפן שהבאת, קערות סושי כמובן, קערות רמן חגיגיות. אנחנו נאכל בזמן המבזק, סתם לא אוהבת שום דבר, ואנחנו נתבוסס בפינת הקפה, בשאריות הקפה שנותרו שם. תודה לך, אנחנו מיד חוזרים לעוד שעה.
היי, גדול.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. שעה שנייה, אני דודו ארז. היום, כאמור, שלל ענייני מדע וידע. אנחנו עוסקים ביפן, וגם כמובן אנחנו עוקבים אחרי המצב הביטחוני. נשדר כאן מבזקים ועדכונים ככל שיהיה צורך. נמצאת איתנו כאן באולפן יושבת ראש האגודה הישראלית ללימודי יפן, המכללה האקדמית בית ברל, דוקטור סיגל בן רפאל גלנטי. את כאן כי קיסר יפן, זה הטריגר, זה מה שהניע את התוכנית הזו. קיסר יפן בן ה-85 פרש מכס המלוכה בשבוע שעבר לטובת בנו בן ה-59. בנו הוכתר כמלך, כקיסר, בטקס רשמי שנערך בטוקיו, שבו הוא נשבע לפעול על פי החוקה, למלא את התפקידים שלו. בין היתר כסמל של המדינה ואחדות העם היפני, אנחנו מדברים באופן כללי, מנצלים את העניין הזה כדי לעסוק ביפן בכלל, וגם במוסד הקיסרות שם. ואנחנו עוסקים בעוד עניינים. הפרצופים של כולנו כבר נמצאים במאגר נתונים כלשהו, כך קובעת כתבה בדמרקר, כשאומרים כולנו, הכוונה היא לכל תושבי ארצות הברית, אבל אולי גם אנחנו בדרך לשם. וגם נעסוק בכותרת המטלטלת הזו, פוטין אישר לנתק את רוסיה מהאינטרנט העולמי, ונעסוק בעוד הרבה מאוד עניינים. העורך שלנו הוא רז חסון, עורכת המשנה היא אלכסנדרה לויקר, המפיק הוא אבי שמאי, לביצוע הטכנית די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו, אותם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. אז אנחנו מדברים על יפן, קיסר יפן פרש מכס המלוכה לטובת בנו. אנחנו כמובן שומעים את שיר הפתיחה של התוכנית הלב, כפי שאנחנו מכירים. אנימציה יפנית, אגב, הם היו, כן, ניצחו כן, אותה, כן. את העולם בתחום האנימציה, עוד משנות ה-70-80. רגע לפני שנמשיך לדבר על הקיסר, אני מנסה, אנחנו יודעים היום על יפן... אולי לא הרבה כאן בישראל, אבל אנחנו כן יודעים שהם חובבים של דברים חמודים. לחמידות יש משמעות מאוד גדולה אצלם. הם הפסיקו לעשות ילדים, והם קצת הפכו להיות בודדים כאלה, לפחות מכל מיני תוכניות דוקומנטריות, שמראים, משהו השתנה שם, נכון? ביפן התרבות קיבלה איזשהו טוויסט מוזר.
כן. בחמידות, אני לא מומחית גדולה, אבל אנחנו באמת רואים...
גברתי לא מבינה בחמידות, לא חובבת דברים, צעצועים חמידות, פוקמון, בובות קטנות כאלה, יפן זה רק שלי... חמידות.
כן,
אפילו ש... האוכל שלהם הוא חמוד, כן. כשהם לא מתעללים כמובן בחיות.
אז כשהילדים שלי היו קטנים, אז היינו קשורים לחמידות יותר. אני אבל לא מתעסקת, אני לא חוקרת את זה. מכל מקום, לגבי הבדידות של היפנים לכאורה, יפן היא חברה מודרנית.
כן.
וזה אומר שהיא מודרנית, כמו שאירופה חברה מודרנית, כמו שדרום קוריאה מודרנית, ובסופו של דבר, כמו שסין עוברת תהליכי מודרניזציה מואצים. ובחברה המודרנית, נשים התחילו לעסוק בלעשות קריירה, ולהתקדם וללמוד, ולמעשה הסיפור הזה של בניית משפחה...
זאת אומרת, התפקידים המסורתיים השתנו.
כן, כן, הולכים ומתשתשים ומשתנים. ואנשים גם הפכו להיות, אנחנו מדברים על חברה מאוד טכנולוגית, אז הם חלק מהעבדות החדשה הזאת של ההייטק, כשהשעות העבודה מאוד ארוכות.
אהבתי את זה שאמרת עבדות חדשה, מה שאמרת עכשיו זו פצצה שהטלת, אבל את אומרת שתחום ההייטק הוא סוג של עבדות חדשה? מעניין.
זה לא אני אומרת את זה, זה לא אני אומרת את זה, רק אנחנו יודעים שמדובר בהרבה מאוד שעות עבודה, בפרויקטים שחייבים לסיים אותם, כמה שיותר מהר. לא לשכוח, יפן עברה בשנות ה-90 מיתון כלכלי מאוד גדול.
כן, למה? על רקע מה?
על רקע התפוצצות של בועת הנדלן, בעיקר בטוקיו. אבל התוצאה המרכזית היא...
מה זה אומר, שהמחירים שם ירדו פתאום?
כן, הייתה ירידת מחירים. זה פגע
בעיקר בעסקים... יש תקווה גם כאן בישראל.
פגע בעסקים בינוניים בעיקר, ובבנקים. אבל התוצאה כדי לעשות... תוכניות ההבראה, חלקן היו כורחות בזה שאנשים הם כבר לא קבועים במקומות העבודה, ולכן הם חייבים להיות דבקים כל הזמן בעצם באי-ודאות.
שזה מנוגד הרי לתרבות שלהם, אנחנו יודעים שאנשים שעבדו שם במותגים, במפעלים, בפירמות, זה היה כמו קאט.
נכון, אדם היה עבד בסוני.
כן.
אז הוא התקדם, הוא קיבל קביעות מהר מאוד, הוא התקדם.
מה זה, כל החיים שם?
כל החיים היה בסוני.
אתה מתחתן שם עם מישהי מסוני.
נכון.
מתחתן עם טייפ, עושה הכל, הם כאילו כאלה, הם נאמנים, כאילו זו דת.
כן.
ימה, סוני, TDK, לא יודע, כל הדברים האלה.
בכל מקרה, זה נגמר.
זהו.
והיום, כן, הרבה יותר קל לפטר אנשים.
וואו.
החוזים הם פחות קשוחים. וכתוצאה מכך, היפנים בעצם, וזה יחד עם האינדיבידואליזם של הדמוקרטיה היפנית, ביחד אנשים צריכים לעבוד הרבה שעות, לא מקימים משפחות, בטח לא משפחות גדולות, הילודה, אחד עד שני ילדים למשפחה, זאת אומרת ילד וחצי כזה, לפעמים אפילו פחות, ובסופו של דבר אנחנו רואים חברה הרבה יותר אינדיבידואליסטית. זה לא אומר שזה לא קיים גם במקומות אחרים.
אז אנחנו יודעים שבאמת גם באירופה גם אומרים שלא הרבה אנשים ודאי מתחתנים ועוד פחות עושים ילדים, נכון. או יולדים, מביאים לעולם ילדים.
אבל באירופה יש דבר אחר, בכל זאת יש אגירה, או הייתה הגירה מאוד גדולה לאירופה, ועדיין יש קבוצות שעושות ילדים. עכשיו, מה שקורה ביפן, זה שהאוכלוסייה המבוגרת...
אין שם הגירה מעניין. מה רמת ההגירה ביפן מעניין?
זה דווקא מעניין. לא הרבה, אבל בשנה האחרונה...
הם לא אוהבים, או שאני טועה? הם לא מאפשרים?
קודם כל, אחרי המלחמה, לא רצו יותר מדי הגירה, רצו להתבסס. דבר שני, יש איזה סוג, היפנים הם אנשים שמרנים בעניין הלאומי שלהם, והם לא כל כך מעוניינים ביותר מדי קבוצות שיגיעו ליפן, ובעצם לאבד את היפניות שלהם, די דומה למה שקורה בארץ. אבל בכל זאת, בגלל...
דווקא כאן אנחנו מרגישים לפחות רבגוניים, פלורליסטים, יש כאן הרבה אנשים מכל מיני סוגים.
נכון, אבל עדיין רוב האנשים שמגיעים הנה ומקבלים פה אזרחות, הם איכשהו קשורים
ביהדות. יהודים, כן.
עכשיו, לגבי יפן, מה שמעניין, שהעובדה היא שהאוכלוסייה מתבגרת,
כן.
וצריכים לממן להם את הפנסיות, וצריכים לממן להם ביטוח לאומי, זה לא פשוט. ועל הרקע הזה יש יותר ויותר עבודה. עובדים זרים שמגיעים ליפן, בעיקר מאסיה, הרבה מאוד מסיעים. סין, ובחודש האחרון באפריל,
כן.
הורידו קלו על חוקי העבודה, מאפשרים וואו. היום ביתר קלות לזרים למצוא עבודה ביפן, ולהשתלב.
צריכים אנשים שיעבדו, את אומרת.
צריכים אנשים
כן,
שיעבדו.
נכון.
עכשיו, יכול מאוד להיות שבסופו של דבר, יפן, האוכלוסייה היפנית, שהצטמצמה בשנים האחרונות,
כן.
היא כבר הייתה מעל 127 מיליון, היא ירדה ל-126 מיליון וחצי, היא הצטמצמה, אז יכול בהחלט להיות שבאיזשהו שלב יצטרכו לפתוח את הדלת לאסיאטים, למשל לסינים, שיבואו ליפן בצורה כזאת או אחרת, ויהיו חלק מהחברה היפנית, לא יהיה מנוס.
יש ישראלים שמתגוררים ביפן, הרבה. נכון? לא כן, מעט, כן,
כן. כן. הרבה מאוד ישראלים, יהודים יש בכל מקום,
כן.
וישראלים לא פחות מזה.
כן.
הרבה מאוד ישראלים הגיעו ליפן, ישראל היא מעניינת מאוד ישראלים, ויש היום תיירות אדירה של ישראלים ליפן. לא לשכוח, יפן את המשבר של 2008 עבר קשה מאוד, ואנחנו דווקא לא עברנו אותו קשה, והשקל שלנו הוא חזק היום.
כן.
ולכן יפן שנחשבה תמיד יקרה מאוד, היא היום אפשרית לישראלים. ואנשים מגיעים ליפן, ויש קבוצות בלתי, זה ללא סוף, אנשים עושים
כן?
את הקריירה שלמה, להיות מדריכי טיולים ביפן.
כי זו גם תרבות מסקרנת, זה לא ארצות הברית שהיא פחות או יותר אנחנו, או לפחות
כן.
בעיני עצמנו, זה משהו אחר.
זה לכאורה משהו אחר.
אבל לא.
למעשה יפן,
כן,
שהיא מדינה מאוד מערבית, זאת אומרת, היא
מאוד.
פתחה את עצמה, כמו שאמרתי קודם, למערב בסוף המאה ה-19, ועברה תהליך מועט של מערביזציה, היא בסופו של דבר הרבה יותר קרובה לנו ממה שנראה,
כן?
כשאנחנו אפילו מגיעים לשם ורואים אנשים, בחגים להרבה פעמים עם קימונו, וכל מיני...
יש שם חגים מוזרים, חוגגים במקדונלדס, כל מיני חגים, לא? יש להם חגים כאלה?
זה
או שזה
מסחרי.
רק מה שמפעפע בעיתונות?
כן, זה מפעפע הרבה מאוד בעיתונות,
כן.
אבל בגדול, יפן היא מדינה מאוד מודרנית, כמעט לא עוברת שנה שאין פרס נובל מדעי
נכון,
כלשהו
ליפנים. נכון,
האמת
שחוקרים, את צודקת, לגמרי מדע.
ויש סופרים
כן.
יפנים ש...
נכון.
אומנים,
ודאי.
אומנים אוניברסלית לגמרי.
נכון.
זאת אומרת, יפן היא חלק היום מהעולם המערבי. כלכלה מספר 3. ואנחנו, בואו, ברחוב שלנו, עמוס מכוניות, הישראלי, רוב המכוניות הן יפניות. אם לא יפניות, אז קוריאניות.
וואו.
כן?
אז כמובן שאפשר כן להתפעל מה... מהכלכלה של יפן ומהתרבות הזו, ואת אומרת שהיא יותר קרובה אלינו ממה שנדמה לנו.
היא יותר קרובה ממה שנדמה לנו, ועוד מילה אחת, מה שאנחנו רואים היום מעניין מאוד, זה העניין של נשים. נשים ביפן, שביפן, אישה הייתה במסורת היפנית, אישה הייתה בעצם כפופה לגבר. גברים יכלו להינשא עם מספר נשים.
כן?
בטח. ונשים, המעמד שלהם היה בהחלט נחות. מאז שיפן הופכת לדמוקרטיה, נשים מקבלות זכות בחירה, הן יכולות להיבחר, הן יכולות, אמנם אין הרבה נשים בפרלמנט היפני, אחוז הנשים בפרלמנט היפני הוא נמוך מזה שבארץ, אבל בכל זאת כבר היו שתי שרות הגנה, היו שרות חוץ, יש בכל זאת, יש נשים בראשי ערים, כן, חשובות, בראשן נשים, ונשים הן בסופו של דבר עושות היום מהפכה ביפן. לאט לאט, אבל בטוח, אנחנו רואים יותר ויותר נשים שנכנסות לתחומים הגבריים הקלאסיים. וזה מסממני החברה, שבעצם היא הרבה יותר מודרנית ממה שאנשים לכאורה רואים כשהם באים מבחוץ.
עכשיו, אני שומע ככה בין השיטין אצלך שאת עושה הקבלה או השוואה בין ישראל ליפן. האם אנחנו דומים ליפנים במה שקורה כאן פוליטית אולי, או, או כן. במדינה בכלל?
כן, יש לנו כמה וכמה דברים שדומים ליפנים. קודם כל, הדבר
החשוב... החיבה שלנו לפוקמונים ולאנימה? לא.
דווקא בדברים האלה, בוודאי שיש... כן, הילדים שלנו והילדים היפנים אוהבים את הדבר הזה, אבל...
נכון.
מעבר לכל זה, גם ישראל וגם יפן, אפשר לדבר עליהם כחלק מקבוצה של דמוקרטיות לא מערביות. זאת אומרת, מדינות או חברות שלא צמחו במערב הקלאסי. רוב החברה הישראלית לא צמחה בארצות הברית או באנגליה. כן. רובה הגיע מאזורים בעולם, או מזרח אירופה, או אסיה אפריקה, מאזורים בעולם שלא היו הלפיד של הדמוקרטיה, והפכו לדמוקרטיה. אותו דבר יפן. בסך הכל מדובר בחברה שמתחילה לעבור תהליכים של מודרניזציה, עדיין לא ממש דמוקרטיזציה, בסוף המאה ה-19, והדמוקרטיה שלה מאומצת רק אחרי מלחמת העולם השנייה, הדמוקרטיה המלאה שלה. ולכן, שתי החברות האלה עומדות מול אתגרים בעניין הזה.
מה האתגרים?
כן? למשל, הנושא של זכויות פרט, כן? אנחנו הרבה פעמים שואלים את עצמנו, אנחנו רואים בזכויות פרט בעיה מבחינת החוסן של המדינה עצמה.
טוב, תלוי, כשזה מתנגש כמובן בביטחון המדינה וכולי, זה לא שאנשים פה מטורללים ורוצים לשלול חירויות פרט.
לא, אבל הרבה פעמים אנחנו מדברים, התודעה של עד איפה צריכה להיות דמוקרטיה, התודעה הזאת של זכויות אדם, של זכויות אזרח, הדברים האלה הם הרבה יותר איטיים כשמאמצים דמוקרטיה.
כמסורת, את אומרת.
כמסורת, כן. עכשיו, ביפן אנחנו רואים את אותו דבר. אנחנו רואים שנתקלים בשאלות האלה. לקח המון המון שנים ביפן, למשל, עד ששונה חוק שאפשר לאנשים לפנות למה שנקרא ביקורת שיפוטית. ביקורת שיפוטית, מה שאנחנו קוראים כאן, הבגץ.
מעניין.
עכשיו, בכלל, תהליך הבגץ ביפן הוא הרבה יותר מסורבל מהתהליך הישראלי. ורק עכשיו, בשני בדור האחרון, אנשים מרימים גבה מאוד גבוהה על הדבר הזה. וזה עדיין משדרגים את זה, משנים את זה, אבל זה לא...
אבל יש ממש... שם חוקה, נכון?
יש חוקה. ביפן יש חוקה.
ובית המשפט אוכף באמת את החוקה? הוא יכול לבטל חוקים?
כן,
כמו פה במהפכה חוקתית?
כן. כדי לבטל חוק צריך לפנות לבית המשפט, והפנייה מסרבלים את זה. איך? פונים... מתחילים בבית משפט השלום, מתחילים, וזה לפעמים לוקח שנים עד שסוגיה כזאת או אחרת, שאנחנו בעצם רוצים שבית משפט יצמצם את או יגביל את הממשלה, עד שזה מגיע בסופו של דבר לבית המשפט העליון, זה לוקח לפעמים שנים. לכן, והדבר הזה איכשהו...
זאת אומרת שמערכת המשפט בישראל היא לא המסורבלת.
לא, 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 מערכת המשפט בישראל היא מאוד מתקדמת.
לא, בדיוק.
היא מאוד מתקדמת, ומערכת המשפט בישראל, אני מאוד מקווה שהיא תישאר על כנה, אבל היא...
היא תישאר על כנה.
לא, היא תישאר על כנה, כפי שהיא במתכונת הזאת.
כן.
אני מאוד מקווה, משום שהיא מאוד מתקדמת. אבל בכל מקרה, ביפן, לקח הרבה זמן, למשל, האדם שהוא... היום, לא בגלל שינוי חוק, אלא בגלל שינוי של, של פסק דין של בית המשפט העליון.
וואו.
אדם
ש... זאת אומרת, שינוי של תקדים?
כן, אתה יכול לפנות לביקורת שיפוטית כזאת,
כן.
למין סוג כזה של תהליך בגאצי, אם אתה נפגעת מאיזושהי מדיניות של הממשלה, או מאיזשהו חוק.
Okay.
עכשיו, אם עדיין לא נפגעת, נגיד הולכים ליד הבית שלי, להציב פסים של רכבת, וזה ייצר בעיות של רעש.
כן.
כן, אקולוגיה סביבתית. אני לכאורה יכולה לפנות רק אחרי שנפגעתי. עכשיו, מה שקרה, אנשים פנו לבית משפט בגלל בעיה כזאת, והפעם הזאת בית המשפט העליון אמר, כן, אני... מקבל את העתירה שלכם.
זאת אומרת, הוא הרחיב את זכות העמידה בפניו?
כן.
גם אם לא נפגעת כבר?
גם אם לא נפגעת.
וואו.
אוקיי?
מעניין.
אלה דברים לקח שנים עד שבסופו של דבר
יש להם מסורת שיפוטית? זאת אומרת, מה החוק שחל שם? איזה מין סוג של משפט יש שם? אנחנו משתייכים למשפט המקובל, למשפט היותר בריטי בגדול.
כן, דומה מאוד למסורת שלנו, משום שיפן היא דמוקרטיה פרלמנטרית.
כן.
בסופו של דבר היא הולכת לפי המודל הבריטי. למרות שזה מעניין שהאמריקאים... בסופו של דבר
כולם כנראה הולכים לפי... כמעט כולם, כמעט.
אבל זה מעניין, כי למרות שמי שדרש מהם להיות דמוקרטים, כן. היו דווקא האמריקאים.
נכון.
אבל הם, משום שביפן, כבר מראש, היו בתי פרלמנט, בית עליון ובית תחתון, והבית התחתון היה בית נבחר, והם בעצמם דמו... בצורה חלקית.
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. ממש עוד מעט נדבר על חברת בלו אוריג'ן של המיליארדר ומייסד אמזון ג'ף בזוס, שערכה בסוף השבוע הזה ניסוי ברקטה שאמורה לשאת תיירים לחלל. וגם נדבר על ההשפעה של קנאביס על המוח עם דוקטור קרן בן יצחק. ולפני שנדבר גם עם דוקטור הראל מנשרי על הפרצופים של כולנו שנמצאים כבר במאגרי נתונים. דוקטור סיגל בן רפאל גלנטי, יש לנו כאן שאלה שקשורה ליפן. האם המדינה, דיברנו על הקשר או מה שדומה, הדומה והשונה בינינו לבינם, האם יפן היא מדינת רווחה או שיותר מדינה... שהיא יותר קפיטליסטית, כל אחד לעצמו, מי שיש לו יש לו, מי שלא יכול למות ברעב, למי אכפת. אני מקווה שכמובן אנחנו לא צועדים לשם.
אז יפן, למרבה הפרדוקס, מצד אחד, המפלגה ששולטת בה רוב הזמן מאז שנת 55,
כן.
המפלגה הדמוקרטית-ליברלית, היא מפלגה בעצם שמרנית, ובבסיס שלה היא מפלגה יותר קפיטליסטית וכולי.
כן.
מצד שני, יפן, שהיא במדינה מודרנית, עם התפתחות מואצת, עם בעיות שקשורות בבעיות חברתיות, שנובעות מכל הסיפור הזה, היא הפכה עם השנים, המפלגה הזאת עם השנים, למרות שהיא לא מפלגה סוציאליסטית וגם לא סוציאל דמוקרטית, למעשה הפכה עם השנים למדינה, למפלגה שדואגת דאגה למדיניות חברתית נרחבת.
במה זה מתבטא?
במה זה מתבטא. אז זאת אומרת, קודם כל, הפרישה לפנסיה היא פרישה מוקדמת, בביטוח לאומי, בדאגה לאוכלוסייה הסקנה של יפן. יפן הרי האוכלוסייה המבוגרת היא באמת, יש לה תוחלת חיים מאוד גבוהה.
כן.
אז המפלגה הזאת,
יודעים אגב למה הם חיים הרבה?
זה שאלה של מיליון דולר, שעושים עליה הרבה מאוד מחקרים.
אפשר ללמוד ממשהו שהם אוכלים.
כן, הם אוכלים. במקור היפנים לא אכלו כמעט בשר, ועד היום האוכל שהם אוכלים קשור מאוד למה שקורה בים. אז הם אוכלים הרבה עצות, הרבה עצות, אורז, כן, אבל האוכל המערבי נכנס חזק גם ליפן כמובן עם הפתיחות שלה, וזה מביא איתו גם את מחלות המערב, כמו סכרת, סרטן, דברים מהסוג הזה. למרות זאת, תוחלת החיים ביפן היא מהגבוהות בעולם. יכול להיות שזה עניין גנטי, אין לי, אני לא חוקרת.
כן, השאלה מה יהיה עם הדור הצעיר כשהוא יזדקן וכולי.
אנחנו עוד לא יודעים.
באמת לא יודעים.
אבל אנחנו רואים שהדור הצעיר הוא הרבה יותר גבוה, וגם הרבה יותר שמן. זאת אומרת, כן. אנחנו מקבל בעצם תכונות פיזיות, כמו של אנשים שחיים בארצות הברית. אנחנו רואים את זה. עכשיו, לגבי העניין הזה של הפרדוקס הזה של מדינת הרווחה היפנית, אז המפלגה השמרנית הזאת השכילה להישאר בשלטון לא מעט, משום שהיא בסופו של דבר פתחה, הפכה לרגישה מאוד לגבי דרישות חברתיות. וברגע שהיא עשתה את זה, המפלגות החברתיות יותר, המפלגה הסוציאליסטית ואחרות, בעצם כבר לא היה להם למה לי, בעצם קרה תהליך, כמו אצלנו, כשמפלגת העבודה שלנו מתרסקת, אז גם אצלם. המפלגה הזאת כבר כמעט...
שם מפלגת השלטון אימצה את האווירה הסוציאליסטית.
נכון.
אני מאוד מקווה שגם אנחנו... זה לא עניין של דעה פוליטית, זה עניין של דעה כלכלית. זאת אומרת, מי מאיתנו לא רואה אדם שאין לו כסף והיה רוצה שיעזרו לו. אף אחד לא רוצה להתנקר כמובן למי שיתרע מזלו. אני חושב שזה א' ב' בחמלה. ולכן אנחנו מקווים באמת שהמדיניות כאן תהיה, כן, פרו אנשים שיש להם פחות.
נכון. והחמלה באמת ביפן כן אומץ העיקרון של חמלה. ואתה רואה שאנשים שבאמת חלק גדול מהתקציב כל שנה שהמדינה מאשרת, חלק גדול באמת נועד, אני לא יכולה להגיד באחוזים כרגע, אבל חלק גדול נועד לנושא של רווחה, עד כדי כך שיש היום חוקרים ששמים את יפן יחד עם מדינות סקנדינביה, באותה קבוצה של וואו. דמוקרטיות, שאכפת להן משירותים ציבוריים, משאלות רווחה, משאלות של חברה. ובעניין הזה יפן עשתה קפיצת מדרגה. אם הליכוד היה הולך לכיוון של חברה, יכול להיות שהוא עוד היה 100 שנים בשלטון.
מעניין מאוד.
כן.
זה מעניין, וכיוון מעניין. כן. ואני חושב שכן, צריך לעזור למי שחלש יותר, לא? באופן
כן.
טבעי.
אז זה, כן. עכשיו, צריך להגיד גם שבמסורת היפנית, המבוגרים יש להם, בכל זאת יש הרבה מאוד כבוד למבוגרים.
כן. כן.
זה דבר
אז אנחנו ברשותך נעצור כאן, כי אנחנו רוצים לפנות לראש תחום הסייבר במכון הטכנולוגי חולון HIT וממקימי מערך הסייבר של שב"כ, דוקטור הראל מנשה, שכבר נמצא איתנו על הקו, בשל שתי ידיעות. הידיעה הראשונה עוסקת בכך שהפרצופים של כולנו, כך טוענת כתבה בעיתון דה מרקר, כבר נמצאים במאגר נתונים כלשהו, לפחות בכל מה שקשור לתושבי ארצות הברית. והידיעה השנייה היא שפוטין אישר לנתק את רוסיה מהאינטרנט העולמי. שלום לך, דוקטור הראל מנשרי.
שלום, בוקר טוב.
טוב, בוא נתייחס בבקשה לידיעה שבאמת הפנים שלנו, או של האמריקאים, אני משער שזה מהר מאוד יגיע לכאן, הם כבר חלק ממאגר נתונים. אני מנסה להבין, יש משהו שמחבר את כל המצלמות שנמצאות בכל מקום בארצות הברית?
יש כאן כמה דברים. זה לא רק בארצות הברית, דרך אגב, זה גם כאן. בפייסבוק, למשל, יש מנוע לאימות וזיהוי של פרצופים.
נכון.
זאת אומרת, אתה, ברגע שאתה מעלה, יש לך חשבון בפייסבוק, אתה מעלה תמונה, או מישהו אחר מעלה תמונה שאתה נמצא בה, אז יציעו לך לתייג את עצמך.
לגמרי, זה מזהה אותי ומציע, האם זה כן, נכון.
וזה קיים, יש הרבה מאוד חברות שיש להן היום מנועים לחיפוש ולזיהוי של פרצופים. דרך אגב, אני חייב להגיד שהסיפור הזה התחיל בזמנו עם לחץ מאוד גדול לפני 20 ומשהו שנים בקזינואים בלאס וגאס, כדי למצוא את האנשים שרימו את הקזינו. והם השקיעו הרבה מאוד כסף ושילמו לחברות שפיתחו מנועים לזיהוי פרצופים. מאז הסיפור הזה השתכלל מאוד. למעשה המערכת החכמה הגדולה והמתקדמת ביותר נמצאת היום בסין. מערכת שמקושרת למעשה עד שנה הבאה, עד 2020, לכ-400 מיליון מצלמות, שמסוגלות לזהות בו זמנית בכל הערים הגדולות בסין, בהמשך גם בכל סין, הכוונה שלהם לעשות את זה, גם מספרי רכב, גם לוחיות רישוי כמובן, וגם פרצופים.
עכשיו אני רוצה להבין, המידע הזה הוא נשמר איפשהו?
עכשיו, זה תלוי בכל מדינה ובכל, לפי החוקים של הארגון שבו המערכת הזאת נמצאת. אצל הסינים הם שומרים לאורך זמן, אנחנו לא יודעים להגיד כמה. אצל באמזון למשל, יש מערכת שהיא מציעה לחברות, לזיהוי פרצופים של אנשים שמזדהים במסגרת קניות מקוונות, כדי לבוא ולאפשר לחנוונים שמוכרים אצלם לא ליפול ברשתם של נוכלים שמזדהים בזהות לא להם למשל, או כל מיני אירועים כאלה, והם מפתחים את המערכת והיא נותנת אפשרויות נוספות. הבעיה נוצרת כאשר אנחנו מחזיקים מצלמות בכל מיני מקומות, כולל מצלמות פרטיות להבטחה, כולל מצלמות שמחוברות לאינטרנט. חלק גדול מאוד, 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 הרבה יותר מדי מהמצלמות הללו, ניתנות לפריצה בקלות, לא מובטחות מספיק, חלקן לא מובטחות בכלל. ואז ברגע שאתה מסוגל להגיע למצלמות האלה גם ללא ידיעתו של הבעלים, אתה יכול לרתום גם אותן כדי להבין מי נמצא, מי עובר מול העדשה, ולקשר גם את המידע הזה לאותו מאגר של דמויות שאתה רוצה לזהות אותן ולהבין איפה
הם נמצאים. אני מנסה להבין, מה תאר לי את הצד האפל שבמערכת כזו? זאת אומרת, אני מבין כמובן את היתרונות, ואנשים שהם לא עבריינים, אנשים נורמטיביים, עקרונית, לא צריכים לפחד ממערכת כזאת, נכון?
בעיקרון לא, אבל אתה יודע, אנשים יש כל מיני, לא תמיד אתה רוצה שידעו כשאתה הולך לרכוש מתנה לזוגתך, נגיד,
כן.
ואתה עובר במקום מסוים, אתה לא בהכרח רוצה שהדבר הזה יימצא בחזקת הציבור כולו. אתה רוצה שזה יישמר כסוד עד אותו אירוע שבו תרצה לתת לה את המתנה. זה באירוע הקל. יש אירועים שבהם אנשים נמצאים בכל מיני מקומות, והם לא מעוניינים שהשכנים שלהם או מישהו מהסביבה ידע שהם היו או עברו. מה גם שכשהמשטרה למשל מתחילה לחפש עבריינים שעברו במקום מסוים או עדים לאירוע מסוים, והיא מתחילה לתחקר את המצלמות שנמצאות בכל מיני מקומות, אתה לא תרצה שיגיעו דווקא אליך או יחשדו בך כשאתה לא קשור לדברים האלה. אני כבר לא מדבר על זה, על אנשים שעושים את הפשע, שמעוניינים להסתיר את עצמם, ואז הם ישימו כובע ואולי זקן מזויף, ועוד כל מיני דברים כדי לנסות לבלבל את המצלמה. העניין הוא שהיום המערכות האלו מסוגלות להבין בכל רגע נתון, איפה אנחנו נמצאים, במידה ואנחנו נשענים על מאגר שהוא מספיק טוב, היא מערכת מהימנה מספיק. גם המערכת שמדובר עליה בניו יורק טיימס, וצוטטה בעיתונות בארץ, בדה מרקר, ובארץ, המערכת הזאת היא עדיין לא נותנת 100%, אבל היא בהחלט נותנת אחוזים גבוהים מאוד של זיהוי, ובהינתן שבאמת מרבית האוכלוסייה בארצות הברית, ולדעתי גם מרבית האוכלוסייה במדינת ישראל כבר נמצאת במאגרי מידע כאלה ואחרים, בגלל פייסבוק וגורמים נוספים, זה בהחלט יכול גם ליפול לידיים לא טובות.
אנחנו רק רוצים שברשותך תתייחס גם לידיעה שפורסמה ממש לאחרונה, שפוטין אישר לנתק את רוסיה מהאינטרנט העולמי. כן. זה חוק.
אתה להבין שזה לא, זה לא, זה לא יקרה מחר. הרעיון הוא שמדובר כאן על חוק שייכנס לתוקף בנובמבר, שיאפשר במקרה חירום, שעליו יחליט הנשיא הרוסי, לנתק את רוסיה מהאינטרנט. זאת אומרת, למעשה, לבוא ולהגיד שבמידה ויש חשד שמישהו יתקוף את המדינה הרוסית באמצעי סייבר, ואני אזכיר שבמהלך השנה האחרונה היו מספר תרגילים של הצבא הבריטי וגורמים נוספים בנאטו, שדיברו על תקיפת סייבר מול רוסיה בעקבות זה שאירוע הרוסים תוקפים בסייבר מדינות אחרות, ואנחנו רואים את זה בשנים האחרונות. אז באה רוסיה ואומרת, אנחנו במקרה חירום נרצה אפשרות לנתק בעצמנו את רוסיה ולפקח על כל פעילות קיברנטית, על כל תיבה, על כל תו, על כל ביט שנכנס אלינו כדי לראות שלא תוקפים את התשתיות הקריטיות שלנו. זה מה שעומד בבסיס הנושא הזה. זה מצטרף לסדרה מאוד ארוכה של חקיקה מאוד מגבילה, דרקונית, ואפילו יש אומרים צנזורה די קשוחה שרוסיה מטילה במהלך השנתיים האחרונות על מערך האינטרנט אצלה בבית.
טוב, אנחנו מודים
לך. אבל זה לא שמחר הם...
כן, כן, אבל זו אפשרות שהם פותחים בפני עצמם. תודה רבה לך, דוקטור הראל מנשרי, ראש תחום הסייבר במכון הטכנולוגי חולון HIT, וממקימי מערך הסייבר של שבק. תודה לך.
שלום, שלום, יום טוב.
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. חברת בלו אוריג'ן של המיליונר ומייסד אמזון ג'ף בזוס ערכה בסוף השבוע האחרון ניסוי ברקטה שאמורה לשאת לחלל תיירים. הרקטה הכילה קפסולה, פעם ריקה כמובן, כדי לבחון את כל העניין, ואתר המבחן היה בטקסס. אנחנו נזכיר שבשבוע, בחודש שעבר, סליחה, נכשל ניסוי דומה של חברת ספייס איקס, של המיליארדר אילון מאסק, אבל אנחנו מתבשרים שבשבת, ניסוי מוצלח בשבת, לאותו אילון מאסק, לחברת ספייס איקס, ששיגרה בהצלחה 2.5 טונות של אספקה וציוד לתחנת החלל הבינלאומית באמצעות הטיל פלקון 9. וזה באמת קרה אחרי כמה עיכובים ודחיות. השיגור היה מקייפ קנברל בפלורידה. השורה התחתונה של כל העניינים האלה, שאנחנו בעצם מזהים פה סוג של מירוץ חימוש, או לא ממש חימוש, אבל מירוץ בין שני עשירים או מיליארדרים שרוצים להטיס או להסיע את כולנו לחלל. שלום לחוקרת החלל מאוניברסיטת תל אביב והיזמית בתחום החלל החדש, עדי ניניו גרינברג. שלום.
שלום רב. היי.
טוב, אז גם ג'ף בזוס רוצה להטיס אותנו לחלל, לא רק אילון מאסק?
נכון מאוד, ולא רק הוא, בוא נוסיף את המיליארדר השלישי, את סר ריצ'רד ברנסון.
עוד אחד!
גם הוא רוצה... כן, יש לנו שלושה שחקנים עיקריים בניו ספייס בתחום של תיירות בחלל, אילון מאסק מספייסיקס, ג'ף בזוס מבלו אוריג'ין, שהוא גם כמובן הבעלים של אמזון, וריצ'רד ברנסון, שעושה את הדבר הזה בצורה קצת שונה, אבל לשלושתם יש את אותו חזון, כולם רוצים להפוך את החלל ליעד תיירותי.
עכשיו, צריך, אני מנסה להבין, רגע לפני שתמשיך, עם מה האינטרס? מדובר באמת באנשים שהם מולטי מיליארדרים, שלא באמת, אני משער של, האם הם עושים את זה בשביל הכסף? זה עניין של אגו, יוקרה? מה מניע אותם?
קודם כל, שלוש החברות האלה הן חברות פרטיות, אז ברור שצריכה להיות כאן תוכנית עסקית מסודרת, גם אם עכשיו זה נראה לנו לא ריאלי להרוויח, בעתיד, כשאנחנו נחיה במקומות אחרים ונטוס לחלל, לכל מיני צרכים שונים ומשונים, אז הדבר הזה ייראה לנו כבר הרבה יותר רגיוני, אבל צריך להגיד עוד משהו, זה לא רק כסף למרות שמדובר בחברות פרטיות, המשותף הנוסף לשלושת הגדולים האלה, לשלושתם יש חזון, הם שלושתם חולמים חלל, הם סקרנים לגבי החלל, בחזון שלהם לא נמצאת רק תיירות החלל, אז נמצאים יעדים הרבה יותר רחבים והרבה יותר רחוקים, אילון מאסק למשל רוצה ליישב את מאדים, זאת אומרת הוא מדבר על כך שתיירות בחלל היא שלב בדרך, אבל הוא מדבר על אנושות שמצליחה לצאת מחוץ לכדור הארץ, לא בהכרח לעזוב אותו לתמיד, ולהצליח לשנע את עצמה ברחבי מערכת השמש, ואפילו להתיישב במקומות אחרים.
מתוך פשוט מדובר באנשי חזון שרוצים לראות את זה קורה, אנשים שמאמינים שזו אבולוציה טבעית שלנו?
בהחלט כן, וגם אין סיבה, תסתכל על התפתחות התעופה, כן? לפני שהמציאו את המטוס הראשון, מי בכלל חשב שמטוסים ועוד מטוסים מהירים שעוברים את מהירות הכל ומצליחים לעשות כאלה דברים? בכל פעם שיש איזושהי קפיצת מדרגה טכנולוגית, וזה מה שיפה בחלל, כי כשאנחנו חוקרים את החלל, בגלל שאנחנו סקרנים ובגלל שאנחנו רוצים להגיע לכל מיני מקומות, אנחנו מפתחים טכנולוגיות קצה. וטכנולוגיות הקצה האלה אחר כך משמשות אותנו גם ביום-יום. ולכן, כשאנשים חושבים על חלל, חלל זה לא משהו רחוק. החלל הוא מסביבנו כל הזמן. אנחנו משתמשים בחלל כל הזמן. וכן, וכשאנשים האלה מדברים על החלל, אז הם לא מדברים עליו כעל משהו מנותק שיקרה בעתיד, הם מדברים על הכאן ועכשיו.
עכשיו, מי את מעריכה שיהיה הראשון שיעשה את זה, לפחות מבין שני המיליארדרים שהבנו שממש בימים אלה הם ערכו ניסויים בשיגור, גם הזכרנו את אילון מאסק וגם את ג'ף בזוס, מי לדעתך יהיה הראשון שיהיה הנהג שלנו שיטיס אותנו, אולי נשאיר לו הנהג שלנו מדהים, הוא יטיס אותנו למאדים בהיקום.
אל מאדים, מאדים. כן, בדיוק.
כיוונתי לחרוז הזה, עם היוות המילה מאדים, כן.
בסדר גמור, אז קשה לדעת מי מבין שניהם, אבל הכרת קודם את אילון מאסק. אילון מאסק וספייסקס זכו במכרז של שינוע אסטרונאוטים לתחנת החלל הבינלאומית שמסתובבת מסביב לכדור הארץ בגובה של כ-400 קילומטר. המשימה שלהם היא יותר מסובכת מהמשימה שהציב לעצמו ג'ף בזוס, למרות שגם היא כבודה במקומה המונח, כי ג'ף בזוס מדבר על יעד תיירותי של שיגור על טיל לגובה של כ-100 קילומטרים, זאת אומרת, אתה יוצא מהאטמוספירה, האטמוספירה נגמרת פחות או יותר ב-100 קילומטרים, יש אומרים קצת פחות, יש אומרים קצת יותר, אבל נהגה ל-100, ואז אתה בעצם מבטא איזושהי טיסה תת-מסלולית, אתה אפילו לא חייב להקיף את כל כדור הארץ, בשביל התחושה הזאת של תיירות בחלל, לראות את כדור הארץ מבחוץ, ולחוות את תחושת הכבידה הנמוכה או המיקרו-כבידה. אילון מאסק הולך לעשות משהו הרבה יותר מסובך.
כן.
הוא צריך לקחת אסטרונאוטים ולהטיס אותם, או לשנע אותם, לגובה הרבה יותר גבוה, למסלול של תחנת החלל הבינלאומית, ולהתחבר לתחנת החלל הבינלאומית, ולקחת משם את האסטרונאוטים שנמצאים שם עכשיו, ולהחזיר אותם לכדור הארץ. זו משימה מסובכת שבעתיים, ואנחנו יודעים שבאמת לאחרונה הניסוי שלהם נכשל, הניסוי עם דרגון, אבל היעדים כמובן עדיין נמצאים ברורים לנגד עיניהם, והם באמת הולכים, כולם מדברים על כך ששנת 2020 תהיה השנה שבה אנשים ראשונים יהיו תיירים בחלל.
מדהים.
מאוד מקווה שזה יעד...
ואת אומרת, עדי ניניו גרינברג, שכן יש מודל כלכלי, לא סתם אנשים עשירים שמבצעים מעשים הזויים, כמו בזמנו מנכ״ל וירג'ן וכאלה, שאנשים שתם טסו והתגרו בגורלם, או שהלכו על כל מיני פרויקטים שאפתניים סתם כדי להשוויץ, אלא כאן באמת יש מודל כלכלי, וככל הנראה כן תהיה תיירות חלל.
נכון, בעתיד תהיה תיירות חלל. תחשוב כמה יקרים היו כל מיני דברים שהיום אנחנו חושבים שהם מאוד מאוד זולים ומאוד פשוטים. פעם לא כולם היו יכולים לקנות כרטיס טיסה לארצות הברית, ופעם לא כולם היו יכולים לעשות, לא יודעת, לקנות נכסים מאוד יקרים בכל מיני מקומות. זאת אומרת, אנחנו רואים שלדברים יש את האבולוציה הטבעית שלהם. חשוב לומר שלמשל ריצ'רד ברנסון, הבעלים של וירג'ן גלקטיק, שזו החברה השלישית שמבצעת בעצם תיירות בחלל באמצעות מטוס שילוב של, זה מין מעבורת כזאת, הם לא משגרים מטיל, הם משגרים ממעבורת חלל, שזה רכב חללי קטן יותר. הם כבר מכרו לפני כמה שנים כרטיסי טיסה, אומנם לעשירי העולם, ב-250 אלף דולר. לידי גאגה קנתה כרטיס שלהם, וג'סטין ביבר קנה כרטיס שלהם, וכמובן שכרגע בני האדם מן היישוב לא יכולים לקנות, או שכרגע זה כנראה לא משתלם, אבל בעתיד העלויות צפויות לרדת. אני יכולה לומר לך שאלון מאסק מספייסיקס מדבר על כך שברגע שהוא יבנה את הטילים שיביאו אותנו גם למאדים, אז הנכסים כבר יהיו קיימים, ומאחר וזה נכסים רב פעמים, זאת אומרת, אתה לא צריך לבנות כל פעם טיל מחדש, אתה משגר בכל פעם את אותו הטיל, זה טיל רב פעמי, כן. אתה אוטומטית מוזיל את העלויות, ולכן אתה מתחיל להיות קצת יותר כלכלי.
וואו, טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, חוקרת החלל עדי ניניו גרינברג, מאוניברסיטת תל אביב, יזמית בתחום החלל החדש. תודה לך.
תודה לכם, להתראות.
ועכשיו אנחנו עוברים אל הפינה נפלאות המוח שלנו, והנה השאלה של שמעון וקנין מנהריה. ידוע שקנאביס משפיע על המוח, אבל האם ההשפעה הזו וההתמכרות לקנאביס משתנה ממוח למוח? שלום לדוקטור קרן בן יצחק, מומחית במדעי המוח ובוגרת המרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן. שלום.
בוקר אור דודו.
קנאביס משפיע על המוח, זה נכון? האם ההשפעה הזו משתנה שלה? טובה?
כן. כן, אז שים לב למחקר הבא, אנחנו יודעים שקנאביס הוא חומר פסיכואקטיבי שמשנה את המוח, משנה לנו את התודעה, את מצב הרוח, את הקוגניציה שלנו, אפילו את המוטוריקה שלנו, ואנחנו גם יודעים שאנחנו בעלי חיים שמונעים על ידי באמת מערכת של גמול ועונש, כלומר, קנאביס מקנה לנו הרבה פעמים תחושת עונג, תחושת היי, ואנחנו נרצה לשחזר את זה. כי כך אנחנו מתוכנתים, לשחזר רגעים שעושים לנו טוב. אבל מסתבר שכוחו של הקנאביס הוא לא רק בגלל המנגנון הזה, אלא מדובר ממש בחומר שההתמכרות אליו, או הנטייה להתמכר אליו, נקבעת גם על ידי המטען התורשתי שלנו, כלומר הגנטיקה שלנו.
מה המשמעות? זאת אומרת, בצורה מלאה, בצורה חלקית?
כן, כן, זה תמיד בצורה חלקית. אתה יודע, היום אנחנו יודעים שגנטיקה היא פוטנציאל, היא לא בהכרח גורל, אבל היא בהחלט מקיימת אינטראקציה עם הסביבה שלנו. כלומר, אם אני מחזיקה באיזושהי נטייה גנטית להתמכרות לקנאביס, אבל כמובן גדלתי באיזושהי סביבה שבה לא נחשפתי לזה, כמובן שזה לא יקבל ביטוי, או אם גדלתי בסביבה שהציבה לי גבולות מאוד ברורים, כמובן שזה מאוד ישפיע על הביטוי הגנטי. כן. אבל שים לב למחקר הבא שהתרחש בלונדון, שהוא מוצא שאנשים עם גנוטיפ מסוים, כלומר, אותם גנים שיש לנו, כן? אותו חומר תורשתי שמועבר לנו על ידי משפחתנו, גנוטיפ שהם קוראים לו ג'ין 1, גן 1, לאותן מולקולות שנמצאות בקנאביס, המולקולות הללו, אנחנו נקרא להם קבנינואידים, מה שנקרא חומרים, בעצם תרכובות כימיות, ואותן תרכובות משפיעות לנו על התודעה. זאת אומרת, זה בדיוק המרכיבים שגורמים לנו להיות בהיי, גורמים לנו להרגיש טוב, משנים לנו את הפעילות המוחית. לאנשים שיש את הגן הזה, יש להם נטייה מוגברת להתמכרות לקנאביס. ובעצם איך בדקו את זה? נתנו לאנשים על ידי משאבה בעצם לצרוך קנאביס, באותה כמות. זאת אומרת, לקחו 46 נבדקים, במקרה הזה אנשים בריאים לחלוטין כמובן, לא סובלים משום התמכרות קודמת, לא סובלים משום הפרעה פסיכיאטרית או מחלה אחרת, ולמעשה נתנו להם את הקנאביס, ואז בדקו תוך כדי השפעה של הקנאביס. זאת אומרת, הקנאביס כבר התחיל לפעול, הם נכנסו באמת למצב תודעתי של היי, של עונג, של איזושהי אופוריה. נתנו להם אפשרות לבחור אם לצרוך עוד. כן. בדקו את מדד התשוקה שלהם לקנאביס נוסף, ובדקו גם את הקשב שלהם לתמונות שהראו כל מיני אנשים, לגברים הציגו נשים, לנשים הציגו גברים, גם כשהם מחזיקים סיגריה למשל שמכילה קנאביס או שהם צורכים קנאביס, לעומת תמונות של גברים או נשים במצב ניטרלי, כמו למשל תמונה של גבר או אישה שיושבים עם עט בפה או רושמים משהו, עומדים במטבח ומבשלים משהו. ובעצם בדקו את תנועות העיניים נוכח תמונות כאלה ונוכח תמונות כאלה. ולמעשה מה שראו זה שאותם אנשים שהגן הזה נמצא אצלם בבדיקת רוק, כמובן בדקו את זה, לא רק שהשתוקקו באופן מיידי ותחת ההשפעה הפעילה כבר של הקנאביס, הם השתוקקו הרבה יותר לקנאביס נוסף, כלומר זה לא הספיק להם, אלא הם גם הטו את הקשב שלהם הרבה יותר לתמונות שהציגו קנאביס בצורה כזו או אחרת. וההבדלים האלה היו מאוד מאוד מובהקים בהשוואה לאותם אנשים שאצלהם הגן הזה לא מקבל ביטוי.
אז אפשר לשנות את זה גנטית או שזה משהו שהוא כך ותו לא?
זו שאלה שאנחנו תמיד שואלים בהקשר לגנטיקה, כי היום אנחנו כן יודעים שבגלל שהמוח שלנו מכונה פלסטית, הוא גמיש, הוא מסוגל ללמוד מחדש, הוא מסוגל לשנות את הקשרים שלו, את החיוות שלו בתוך המוח, הוא בוודאי מסוגל לשנות את הפעילות שבתוכו. אז לשאלתך, אני חושבת שכן, אני חושבת שעל ידי טיפול, וכמובן שמדובר על טיפול, אז זה כוונה לטיפול רגשי ובעקבותיו גם התנהגותי, בהחלט אפשר לצמצם את הנטייה הזו.
מעניין מאוד. טוב, אני מודה לך על השיחה הזאת, דוקטור קרן בן יצחק, מומחית במדעי המוח ובוקרת המרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן. תודה לך.
תודה לכם, דודו.
אנחנו סיימנו את השעתיים הללו, תודה רבה למי שהייתה כאן שעתיים מרתקות, דוקטור סיגל בן רפאל גלנטי, יושבת ראש האגודה הישראלית ללימודי יפן, המכללה האקדמית בית ברל, תודה רבה שהיית איתנו. רגע, הנה עכשיו שומעים אותך, כן.
תודה רבה לכם, היה כיף.
איך אומרים ביפנית להתראות?
סיונרה.
סיונרה, טוב, אפילו אני יודע. אוקיי. תודה רבה ותודה רבה לעורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדרה לוי קרא, מפיק אבי שמאי, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו גם באמצעות היישומון החינמי כאן אודי.
כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.